השווים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו מתחילים סבב חדש של חמישה חומשי תורה, מתחילים מבראשית, ואיתנו הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז זכינו להתחיל שוב את התורה מההתחלה, ואנחנו פותחים את ספר בראשית, 2400 שנה פלוס לפני שניתנו עשרת הדיברות בהר סיני. ואני הייתי מצפה כשפותחים את ההתחלה, אז שיספרו לנו מה רוצים מאיתנו. לא נרצח, לא נגנוב, לא ננעף וכו', כל הציוויים שאנחנו כל כך חיים אותם. במקום זה התורה מתחילה בראשית ברא אלוהים, כל מיני סיפורים, אדם הראשון, בריאת העולם, הילדים שלו. כמו שרשי שואל בהתחלה, מה הטעם פתח בבראשית? למה אנחנו מתחילים להתעסק עם הדברים האלה לפני שמגיעים לעיקר, לעשרת הדיברות?
זו שאלה קצת חוצפנית כזאת. זה הספר, תקרא, למה אתה שואל, למה זה מתחיל פה? זה מתחיל פה, תקרא את הסיפור. אז מה ההנחה של רשי? שיש פה מה שנקרא תורת חיים. צריך להדריך אותי איך לחיות. ואני לא רואה את זה פה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה אומר לי איך לחיות? אוקיי, סיפור, אבל סיפורים זה סיפורים? התשובה היא, כן. התשובה פשוטה, היא ודאי מרכז התורה, זה תורת חיים, איך לחיות. אבל כל דבר ודבר בתוך התורה מלמדת אותנו איך לחיות. לא רק הציוויים, וזה בריאת העולם, זה הסיפורים של אבותינו ואמותינו. יש פה סיפור אהבה של עם ישראל עם השם. יש פה סיפור שמתחיל בבריאת העולם ומסיים עם כניסה לארץ. אבל הסיפור הזה לא נגמר שם. זה רק מתחיל. אנחנו נכנסים לארץ ישראל כדי לקיים את תפקידנו כאן. אז צריכים קודם כל קצת את ההקדמה. מה ההקדמה פה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש פה סיפור של תכלית הבריאה. זה הסיפור של חמישי חומשי תורה. זה הקונטקסט, זה הקשר על מה מדובר. וכמו שהמדרש מסביר, השם שם את אדם וחווה לתוך גן עדן. גן עדן זה מקום של עידון, מקום של עונג, הנאה. תכלית הבריאה מתחילה עם סיפור, אני רוצה לתת לכם. למה בראת את האדם? שיהיה לכם טוב. הכי טוב, כמו כל הורה, הוא רוצה לתת לילדים שלו. הדברים הכי טובים, זה צריך חוכמה, זה צריך איך לבנות את צורת החינוך, כדי שיהיה להם את הטוב ביותר. אז איך אנחנו רואים את הספר בראשית, ובמיוחד פרשתנו, מההסתכלות הזאת? אנחנו רואים פה דברים לא מובנים מההתחלה, כמו ששואל המשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול לברות. זה שעוד פעם, שאלה קצת חוצפנית כזאת. למה עשרה מאמרות? צריכים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פוף, הכל קורה, זהו, יש לך את העולם, תמשיך. המשפט הבא, כמו שרשי מסביר, צריכים עכשיו, יכול להיות שזה לכם ראש חדשים, מצוות של בני ישראל שקיבלנו עדיין במצרים, אבל בכל אופן, בואו נתחיל עם עשרת הדיברות, שזה תפקידנו, שזה העקרונות של החיים. אז הייתי אומר, אנחנו פספסנו קצת את הכוונה של עשרת הדיברות, אם אנחנו חושבים שזה אפשר לפתוח עם זה. כמו שמסבירים את רשי, שזה לא רק להבין שיש פה בורא עולם, שהוא יכול באמת לקבוע את התאריך של הבריאה, אבל הוא נותן חופש לבן אדם, והוא נותן תאריך של היסטוריה פה, ועל ידי זה אנחנו מבינים למה צריכים את עשרת הדיברות. מתחיל עם גן עדן, ואחר כך חטא האדם הראשון. יש פה תאריך של חטאים אחרי חטאים, קין והבל, דור המבול, המגדל הבבל, יש המון דברים לא טובים שקורים בתוך פרשיותינו. איך מתחילים את הסיפור עם זה? אז קודם כל, שבעה ימי בראשית, אפשר לראות את זה כאיזושהי תיאור של עולם טוב. כל פעם שיש בריאה, כי טוב הוא. אפילו טוב מאוד, כתוב ביום שישי. כל הבריאה הזאת היא טובה. קודם כל זה יפה. טוב, נרגיש שיש פה איזו אהבה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את העולם, כמו שהמדרש אומר, אל תחריב אותו. תראה את הטוב שבריאה, ותשמרו עליו לא להחריב אותו. זה קודם כל. מיד אחרי זה, השיא של הבריאה הזאת, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, חביב אדם שנברא בצלם, חביב היתרה שנודעת לו שנברא בצלם. הפסוק שאומר בצלם אלוקים עשה את האדם, זה מרים את המודעות שלנו מי אנחנו, שאנחנו נברא בצלם אלוקים, בצלם אלוקים. אנחנו עוברים על זה כל שנה, אבל בן אדם הוא בצלם אלוקים, אם אנחנו מפנימים את זה, אנחנו רואים את העולם אחרת. רואים את הבני זוג שלנו אחר, את הילדים שלנו, את עצמנו אחר. אומרים בשם החפץ חיים, משל כזה שבן אדם שיש לו מיליארד שקלים, אבל זה תחת המיטה שלו, הוא לא יודע שיש לו את זה. בסדר, הוא אדם עשיר מאוד, אבל לא נודעת לו שהוא עשיר מאוד. אנחנו צריכים תמיד לחזור למודעות הזאת, להרים את המודעות הזאת. מי אנחנו? נבראים בצלם אלוקים. ובלי זה, אנחנו לא מתחילים לדבר על מי אנחנו יכולים להיות, ואיך לשמור על זה, ומה הטעויות שיכולים לקרות בדרך. לכן, הסרט דיברות צריכים את מקומם, אחרי כל ספר בראשית, ואחרי כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור כדי להבין כמה יקר עשרת הדיברות.
הזכרת את המשנה שמתארת שהעולם נברא בעשרה מאמרות במקום במאמר אחד, ובעבר כבר דיברנו על המספר 10 שחוזר על עצמו בכמה מקומות, כמו שמופיע גם במשנה וגם במדרש, כל מיני עשרות שקיימים לנו. 10 מאמרות, 10 דורות בין אדם לנוח ובנוח לאברהם, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, 10 ניסים נעשו לאבותינו בים סוף, 10 המכות, וכמובן 10 הדיברות. אז כהמשך לקו שדיברת עליו, על כך שספר בראשית הוא התשתית שרק מתוכו אפשר להגיע לציוויים שנאמרים לנו בהר סיני, אז יכול להיות שיש גם אבולוציה במספר 10, נקרא לזה ככה, מ-10 מאמרות ל-10 המכות, עד שהם הופכים להיות 10 הדיברות. מ-10 מאמרות שאף אחד לא שמע אותם כי עוד לא היינו קיימים והם מושתתים בעומק המציאות, והם יוצאים החוצה בסוף בצורה של דיברות. דיברות שאותם שומע עם ישראל בהר סיני. האם אתה מוצא קשר ממש בין דיבר לבין מאמר?
כן, בוודאי. מסבירים שהמספר 10 הוא מסמן את השלמות של הדבר. גם קדושה, יש דברים שצריכים מניין כדי לומר דברים שבקדושה, כי 10 יש פה עניין של שלמות בכל דבר, זה כמו מיקרוקוזם של העולם הגדול. 10 זה קהילה, 10 זה כבר שלמות של משהו בפני עצמו. 10 מאמרות כנגד 10 דיברות, כנגד 10 המכות, כנגד 10 הספירות, כל אלו הם פותחים הבנה איך אנחנו באמת בונים מעמדים של שלמות בעולם. מאמרות, שזה מילה אמירה, אמר, ודיברות, שזה מילה דבר, דבר, הם שונים, והשפת אמת ואחרים מסבירים את זה באופן שאמירה זה התחלה. אבל אמירות זה לא אומר מה לעשות. יסודות של הבריאה, שכל אחד מראה לנו ממד מאוד מאוד עקרוני ויסודי לכל הבריאה, והדיברות הן מלשון הנהגה. זה הופך את האמירה שהוא יסוד בפני עצמו בתוך הבריאה, לדרך של הנהגה, דרך של מה לעשות. 10 הדברים זה התכנים שאמורים להנהיג אותנו, איך באמת לתקן את העולם, להביא את העולם לשלמותו. הזוהר מביא הקבלה שכל דיבר ומאמר. ויהי אור הוא כנגד אנוכי השם. אוקיי? אז זה ברור. אור בעולם בא על ידי אמונה. בן אדם שחי בתוך אמונה, הוא מביא את האור גם בתוכו וגם החוצה לעולם, לדמות בקדוש ברוך הוא, מביא אור לעולם. אז האור שנמצא בתוך הבריאה, בתוך שבעת ימי בראשית, שהאור הוא היסוד של כל הבריאה, כי הקדוש ברוך הוא מביא את הבריאה על ידי אור. אור זה אומר שאני מבין התכלית, ואני רואה את התכלית, שאני יכול להאיר את העולם גם איך שאני חי, ורואים את האור של השם בתוך כל דבר ודבר, זה רק על ידי אנוכי השם, אלוקיך, שאותיך בארץ יצרים, בית עבדים. מגלות לגאולה, כל דבר שהשם נסתר בתוכו, על ידי אמונה וביטחון ודבקות, אני יכול לגלות את האור שבתוכו.
צריך גם להגיד למאזינים, באמת לא כתוב במעשה בראשית 10 פעמים את המילה ויומר. ולכן יש מחלוקות מהו המאמר העשירי, אם זה בראשית או שאנחנו צריכים לזלוג לפרק ב'. אז השיטה שהצגנו עד עכשיו, שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, הוא מתחיל למנות מויומר אלוהים יהיה אור. אבל יש שיטה שמתחילה מבראשית, שבראשית היא סופרת כמאמר הראשון, שוודאי אפשר לחבר אותו לדיבר של אנוכי השם לאמונה.
אנחנו יודעים שבתוך הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, חזל אומרים שאפשר ללמוד את כל התורה כולה מהמילה הראשונה, לפחות מהדיבר הראשון, אנוכי השם, כולל את כל התורה כולה. ובמקביל אנחנו רואים שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כולל את כל הבריאה. אחר כך מפרטים את כל היצירות הנפרדות, אבל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את השמיים כולל את כל הדברים הרוחניים של השמיים, ואת הארץ כולל את כל הדברים גשמיים. אז בתוך המשפט הראשון של החומש, הסתכלות הזאת אומרת, הכל ברא בבת אחד, במאמר אחד. מה זה אומר לנו לכלפי אנוכי השם? שאנחנו מקיימים את אנוכי השם, אנחנו מגלים את הכוח שלנו להיות שותפים במעשה בראשית. כל הבירה נכלל בתוך בראשית ברא, וכל התורה כולה נכלל בתוך אנוכי השם. ומה ההקבלה פה? כי השם נתן לנו את האפשרות להידמות אליו. להיות שותפים במעשה בראשית, אנוכי השם אלוקיך. כמו שהסברנו, זה לא רק מצוות אמונה, זה מצווה להיות כמוהו. לתת למישהו צריך, ולהציל את כל אחד מהמצרים שלו. כל הדברים האלה הם לדמות לקדוש ברוך הוא, גם ביום יום שלנו וגם כשותפים בכל התהליך של היסטוריה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אני עכשיו נותן לכם גם את הכוח להיות שותפים. גם תהיו כמוני בהמשך כל התכלית של הבריאה.
אז לקחת אחד קל, את הדבר הראשון קל להקביל למאמר הראשון, לא משנה מהו. כי תמיד ההתחלה תהיה חיבור למי שיצר את העולם. אבל אולי תיתן לנו דוגמה לחיבור בין מאמר לדיבר קצת יותר מאתגר, שקצת יותר נחבא אל הכלים בין המאמרות.
אתה מאתגר אותי, יקיר. רק טיפה אני אנסה להסביר ממה שמצליחים בעיניי, גם לפי הזוהר, מה הדיבר העשירי, לא תחמוד, מה הוא כנגד. הוא מביא את זה מפסוק שהוא אחרי הסיפור שיבת ימי בראשית הראשון, מפרק ב', ויאמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, שזה בריאת האישה. והרגע שאדם רואה את חווה אשתו, זאת הפעם, כן? זה מה שחיפשתי. הוא מסביר את הקשר, ההרגשה, שזה באמת מה שהוא חיפש. הקשר הזוגי הזה של איזה כנגדו. כל אחד עוזר מצידו, והתורה מסבירה לנו שזה באמת הטוב. לא טוב להיות אדם לבדו. צריכים איזה כנגדו. מישהו חוץ ממני שיכול להיות אחרת ממני. ועל ידי זה אנחנו מתחברים. אנחנו בונים זוגיות על ידי שאנחנו באמת אחד, אבל שונה אחד משני, על ידי הכבוד אחד לשני, כבוד הדדי, אבל בונים איזה אחדות על ידי זה. לא תחמוד, זה מאוד ברור לי, שיש פה עניין של הרגש שאני מרגיש, שהזוגיות שלי היא ממש בשבילי, אפילו במצבים מאוד קשים, שאנחנו מתווכחים, שאנחנו לא רואים את הדברים באותו הצורה, אבל אנחנו בונים על ידי זה, כמו חברות הטובה, מזכחים את הדעה שלנו. אפילו שאני רואה את הבת זוג שלי, שהיא כל כך שונה יש לה דעה כל כך שונה. זה בדיוק מה שאני צריך. זה בדיוק העניין שלא תחמוד, לא תחמוד. הכל בשבילך לטובה. אל תסתכל החוצה ותרגיש, זה חסר לי, אני צריך מה שיש לו. לא, קדוש ברוך הוא אומר, לא טוב אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל החיים שהקדוש ברוך הוא בונה בשבילי, זה עזר כנגדי. זה בונה את העולם שלי באופן שזה ממש ממנו, מהשם, כדי שאני אקיים את תפקידי פה בבריאה.
הזכרת ש... העולם שלנו מתחיל בעולם כל כך גבוה של בריאת העולם וכל הטוב הזה שהשם יצר, ולאט לאט הוא הולך ומדרדר. כבר בפרשה שלנו אנחנו רואים כמה דיברות שמחוללות, כמו לא תרצח אצל קין והבל, ולא תחמוד אצל האישה והעץ, עץ הדעת. ולצערנו, בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא כבר קצת מתייאש מהבריאה שנוצרה, ואפילו עולה המחשבה למחות את האדם שהוא ברא מעל פני האדמה. אז אם הקדוש ברוך הוא מתייאש מהבריאה, מה אנחנו נגיד?
זה שאלה מאוד מאוד מעניינת. האם כדאי לדמות לבורא עולם באופן כזה, שאנחנו מתייאשים מהבריאה עצמה? הסוף הפסוק אומר, ונוח מצא חן בעיני השם. אז למרות שיש פה איזו אכזבה מאוד מאוד עמוקה, אבל יש פה תקווה גם. ועין טובה מאוד מאוד חשוב לכל אחד ואחד לחיות. אנחנו כהורים, כחברים, כעם, אנחנו צריכים לשמור על העין טובה. איך שומרים את זה במצב שאנחנו רואים שאפילו הקדוש ברוך הוא התייצב אל ליבו? בתוך סוכתי הייתה בחורה שהיום לומדת במכינה קדם צבאית, והיא סיפרה לי על חיים שלה בתוך המכינה, ואמרה שהיא לא יושנת, כי עד 5 בבוקר הבנות מתווכחות על כל מיני דברים. אחד מהם, הכי בוער, האם בן אדם הוא כולו טוב, או יש רע בתוכו? ודאי זו שאלה מורכבת, ולא ניכנס לכל הצדדים ומורכבות לזה. אבל מה שרציתי לענות כלפי השאלה שלך, שוודאי לפי התורה אפשר להסתכל על שני דברים פה. קודם כל, ויפח באפיו נשמת חיים. חלק אלוקה ממה, כמו שאנחנו מסבירים, שיש לנו משהו שהוא ממש נשמה תורה. מצד שני, הוא בנה אותנו, ולמה הוא מכניס את נשמת חיים? לתוך גוף, גוף שהוא נברא מהאפר. אז יש פה שני דברים מנוגדים, גוף ונשמה. למה השם עשה את זה? כי הוא רוצה לתת לנו את הדבר הכי טוב. לא רק שנקבל את הקרבה לשם, אלא שנבחר את זה. ועל ידי בחירה חופשית, נוכל לקבל את זה באופן אחר לגמרי. שזה לא רק מתנה, אלא אנחנו שותפים ביצירה הזאת של מי אנחנו. ולכן הכוח של כל הסיפור הזה מתחיל עם זה שיש לנו בחירה חופשית. ועל ידי המתח בין גוף ונשמה, אנחנו בוחרים מי אנחנו רוצים להיות. הרצון להעלות את הגוף, להידמות לנשמה. ולהופיע אור בתוך הגוף, בתוך העולם הזה, להביא שמיים לארץ. כל הדברים האלה צריכים בחירה. אני חושב שזה ברור שיש רע בעולם, ודאי אחרי אכילת עץ הדעת טוב ורע, הפנמנו איכשהו את הכוח שרע, ולכן יש פה מלחמה בתוכנו, יש פה אתגר די רציני, לבחור בטוב, ויש יצר רע ויצר הטוב. כל סיפור יש לו עליות וירידות. ופרשתנו שמתחיל עם חזון של גן עדן, ומסיים עם נוח מצא חן בעיני השם, ואמצע הרבה ירידות. אבל הסוף הוא טוב, ועם ישראל תמיד החזיק בזה, שהגאולה תבוא, והסוף יהיה טוב. אבל צריכים לעבור תהליך, והתהליך הזה הוא דרך הבחירות שלנו, ודרך האחריות שלנו, ודרך ההדרכה של 10 הדיברות.
אז שלא יצא לנו מהעסקת איזו תחושה פסימית כזאת, האם אנחנו בכלל מסוגלים לתקן את העולם? כמו שהזכרת בפסוק, נוח משצה חן בני השם. וגם הנפילות שיש לנו באופן אישי, זה חלק מתוכנית של הקדוש ברוך הוא בשבילנו, איך לגדול ואיך להתחזק. אז מכאן אנחנו באמת מתחילים שנה חדשה, עם תקוות גדולות, ונכון שהשאיפות הגבוהות האלה אולי נתקלות בכמה קוצים כשהן פוגשות את המציאות, אבל בסוף זה מחשל, זה מחזק את האדם מאוד יותר. דווקא על ידי התמודדויות עם הקשיים וההתגברות עליהם, זה מה שהופך את הבן אדם להיות גבר, להיות גיבור. אז תודה רבה הרב שלום שוורץ, ושיהיו לנו התחלות טובות וגם המשך שיהיה עוד יותר טוב.
תודה רבה יקיר, שכולנו נחזור לשגרה חדשה, שגרה שבנויה על חזון חדש ותקווה חדשה, שנזכה בעזרת השם בקרוב לראות את הגאולה השלמה של כל העולם כולו.
אמן. שבת שלום.
שבת שלום.